אז בואו נתחיל. תראו חברים, אנחנו נמצאים בנקודה סינגולרית ב-100 שנה האחרונות, לא רוצה להגיד גם ב-100 שנה קדימה, אבל אין ספק שב-100 שנה האחרונות. את הקורס הזה אני העברתי כבר 40 פעמים, נגזרות של הקורס הזה. אבל המשמעות של הקורס הזה היא שונה לחלוטין בשנה האחרונה, ותהיה שונה לחלוטין בשנה הקרובה. זה קודם כל צריך להבין את זה. דיגיטל זה היה חשוב מאוד, מי שהקדים הצליח, הכל טוב. מתחילתה של הקורונה, נאמר פברואר, מרץ 2020, אנחנו חווים בעולם תהליכי האצה שלא נראו ב-20 שנה האחרונות מבחינת הדיגיטל. אגב, הדיגיטל ממשיך להתקדם באותו הקצב, אנחנו נדבר על זה. מה שהתקדם זה לא הדיגיטל, התקדמו האנשים שמשתמשים בדיגיטל. ואין כמו הקריקטורה המקסימה הזאת לספר בצורה ברורה את המצב הטבעי של חברות. Digital transformation is years away. I don't see our company having to change anytime soon. לא מדובר כמובן באנשים שבאו לכאן והם כמובן רוצים דיגיטל, אבל on the average, וגם בחברות שרוצות את השינוי, הבן אדם הממוצע בתוך החברה לא רוצה את השינוי, רבותיי. החברה רוצה את השינוי, בעלי המניות רוצים את השינוי, המנהלים רוצים את השינוי, האנשים לא רוצים את השינוי. זה טבעו של האדם. ובזמן שהחברים לא חושבים על השינוי, השינוי קורה להם אוטומטית. ה-COVID-19 מגיע וכמובן משנה את סדרי בראשית. ואמרתם כאן נכון, אחד מהדברים הכי גדולים שקרו זה ההאצה. מה שהיה לוקח חודשים, should and can take weeks. איזה מקום הגענו? דברים מסוימים יכולים וצריכים לקחת שבועות בודדים. זה מה שקרה בשנה האחרונה. על הנושא הזה יש לי הרצאה שלמה רק על הדבר הזה שנקראת מודל שלושת הנורמלים. אתם תקבלו אותה בחומר הנוסף גם בצורת מאמר שפורסם בקאטר בארצות הברית וגם בצורה של הרצאה שלמה של חצי שעה שהעברתי באחד מהקורסים. זה ייתן לכם פרספקטיבה לשנה הקרובה, 2021, שאנחנו בעצם נמצאים לקראת הנורמלי השלישי, והשינויים מתחילים לקרום עור וגידים. ולכן, החשיבות והמשמעות של הדיגיטל בשנה הזאת, 2021, גלובלית, כל החברות בעולם, היא אדירה. וחשוב להבין בצורה ויזואלית מה זה אומר, רבותיי. מה זה אומר להיות שחקן דיגיטלי. אז ברשותכם, אני אציג לכם סרטון קצר שמתאר את השווי שוק של טסלה, חברת המכוניות הידועה, למול השווי שוק של שישה שבעה שחקנים הכי גדולים בעולם בתחום, ושימו לב למשך הזמן שאנחנו מדברים עליו, יוני 19. שימו לב מה אנחנו רואים כאן מול העיניים. אז בסוף בדצמבר 20 זה היה השווי שלהם, 606 ביליון דולר, יותר מכל המתחרים שלהם combined. בואו תבינו את הסיפור. יותר מכל המתחרים שלהם combined. עכשיו, הם היום שווים לדעתי 680, בטח מישהו יחפש פה בזה, ייתן לנו את המספר המדויק. רבותיי, מה טסלה עושה לתעשיית המכוניות? מילה אחת אני מחפש. יכולים לרשום בצ'אט. מה היא עושה להם?
Disruption.
Disruption, מילה אחת, מצוין. מה עוד? מהפכה, מצוין. מעולה, 796 אומרים פה, פתרונות מעשיים, מנערת, שינוי כיוון. אז אני אגיד לכם, אתם פשוט נחמדים יותר, בית ספר, יפה, ידי דקל, עושה להם בית ספר. רבותיי, היא עושה להם מה שאנחנו מכנים בחוגי הון הסיכון, אמזון. היא עושה להם אמזון. יש לי, עד לפני שנה השתמשתי בשקף של הגדילה של אמזון לעומת הקטינה של כל המתחרים שלה. רבותיי, הנה לכם הדוגמה. חברה דיגיטלית. אגב, עד לפני 10 שנים לא היית אומר בכלל שמכוניות יכולות להיות דיגיטליות. תבינו, תחום חדש לחלוטין. לא מדובר פה בגוגל. ובזכות העוצמה הדיגיטלית שלהם, הם צומחים וצומחים וצומחים. תזכרו כמובן ששווי שוק הוא לא מכירות ולא דליברי, זה שני דברים שונים, אבל זאת הציפייה, וכמובן שאתה בשווי שוק כזה, אין לך בעיה להוציא מתחרים, אין לך בעיה להביא את האנשים הכי טובים אליך, אין לך בעיה לקנות את הסטארט-אפים הכי מעניינים בעולם, ואין לך בעיה להביא את הטכנולוגיות הכי מעניינות לבית. המשמעות של הדבר הזה זה שההתקדמות בעצמה מאפשרת לך להתקדם הרבה יותר מהר. וגם את זה צריך להבין, את הסיפור. אז זה דוגמה אחת, רבותיי. דוגמה של טסלה. עכשיו, תמשיכו איתי במחשבה. אני נותן לכם שתי דוגמאות לשתי חברות מדהימות. 2010 עד 2017. לפני כמה שנים. האחת היא נטפליקס, והשנייה היא, מי שיודע כמובן לא לרשום. מי אתם חושבים השנייה? אתם רואים שנטפליקס עלתה כמובן?
בלוקבאסטר.
בשוב, יפה, בלוקבאסטר, זה דוגמה אחת, כמובן שהם הפסידו, כשהם עלו, הם עלו. מי זה החברה הסגולה כאן? תרשמו. תרשמו בצ'אט. ספוטיפיי, יפה מאוד. דוגמה מעניינת, מי עוד? פה לברד לתקן. זום, יפה מאוד. מה עוד? מי עוד? דיסני, נהדר, מי עוד? יוטיוב, נהדר, מי עוד? יוטיוב אגב חברת בת. וויקס, דוגמה מעניינת, מדהימה, לפני עצמה, וכולי וכולי וכולי. אז זה מאוד יפה המחשבות שלכם, אבל יש לי הפתעה גדולה בשבילכם. החברה הזאת היא דומינו פיצה. החברה הזאת היא דומינוז פיצה. ומי שמצויד בספר שלי, שכולכם קיבלתם אותו בצורה הדיגיטלית שלו, יכול לקרוא את הקייס סטאדי המטורף של החברה הזאת, שהחליטה שהיא הולכת להיות חברה דיגיטלית. רבותיי. ואף אחד כאן לא יגיד לי אני מגזר כזה ומגזר אחר. כל חברה בעולם, אם דומינוז, חברה של פיצות, מסוגלת להיות חברה דיגיטלית, אז למעשה כל חברה יכולה להיות חברה דיגיטלית. השאלה איך ומה, או כמעט כל חברה יכולה להיות איך ומה. זה האתגר המנהיגותי שלנו. עכשיו אני אגדיר כמה דברים פה לעשות סדר. קודם כל, מבחינתי דיגיטל, חדשנות, אסטרטגיה, שינוי, בינינו זה אותו דבר, זו אותה מילה. זה פשוט אותה מילה. יש לי מאמר שלם שמפריד ביניהם, אבל זה חבל לקרוא את המאמר הזה, כי זה הכל אותו דבר. אין לך חדשנות בלי דיגיטל. האסטרטגיה היחידה ש-survive long term זה להיות חדשני, ואתה הולך להשתנות. זה מאוד פשוט היום בעולם שבו אנחנו נמצאים. מאוד 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 פשוט. יש קשר ישיר בין הדיגיטל והחדשנות. זה לא שאין חדשנות מוצרית או בחומרים. תמיד יש. אבל on the average ו-overall, כל חדשנות מכילה בתוכה דיגיטל. המילה אסטרטגיה היא מחייבת חדשנות. זה היחידה שמחזיקה לטווח ארוך. והמשמעות של הדבר הזה זה שינוי שהולך להיות בארגון. אגב, שינוי מתמיד, לא שינוי פעם אחת, תמיד. מה זה דיגיטל? אני אגדיר את זה לטובת הדיון כאן. זה אוסף המערכות, האנשים, הגישות, שמשתמשות במגוון של טכנולוגיות דיגיטליות לטובת מטרות הארגון. אז זה כולל בתוכו רשת ו-5G, וכולל בתוכו AI ומחשבים ו-IoT וכל המושגים האלה שאנחנו ניגע בהם באחד מהשיעורים הקודמים. עכשיו תשימו לב שההשקעה בדיגיטל בחברות הייתה on the average 2%, 3%. ואז היא גדלה ל-30%, למשל דוגמה בבנקאות, גדל לרמה של 30% ול-60% במקומות מסוימים. חברות מודרניות הופכות להיות יותר ויותר דיגיטליות. ובסופו של דבר, היום אנחנו יכולים להבחין בין שני סוגים של חברות דיגיטליות. הוותיקות, מסגנון אפל, גוגל, פייסבוק, שהם בספרה בפני עצמה, אנחנו נדבר על זה בעתיד, הן לא מתנהלות בכלל בעולם של החברות שאנחנו מכירים אותן. זה חוקי משחק אחרים לגמרי. זה לא אותו משחק בכלל. חייבים להבין. לא אותו דבר. אבל לידם, ליד החברות האלה, בשנים האחרונות, צמחו לנו ענקים מדור חדש, כמו טסלה, שאגב טסלה מתנהג כמו אמזון בעולם של המכוניות, כמו זום. זום זה חברה שהיום שווה יותר משש חברות תעופה, כמובן זה בגלל שחברות התעופה ירדו מאוד בשימוש שלהם, אבל זום זה חברה מדהימה. זום נכנסה לשוק מוצף, לכולם היה סקייפ ולכולם היה וויבקס, ובכל זאת היא נכנסה וכבשה את כל השוק הזה. זאת אומרת, צריך להבין מה היה פה. זה בכלל לא מספיק שאתה דיגיטלי. אתה צריך להיות דיגיטלי ועוד יותר דיגיטלי. או חברה מטורפת ומדהימה, כמו booking.com. אנשים לא מכירים את הסיפור של booking.com, זה הרי סיפור מטורף. למעשה, היא החברה המובילה היום בחלוקה של חדרים בבתי מלון. לכאורה יש כל מיני מתחרים, הוטלס וכל מיני כאלה, שאתה עושה דאבל קליק, בסוף זה הכל booking. הם קנו את כולם במספר אחד בתחום. אגב, חברה מרתקת בשיטות הפיתוח שלה, מאוד מאוד מעניין, אולי נמצא זמן לדבר על זה. וכמובן חברה כמו דומינוז שאנחנו מדברים עליה כרגע. זאת אומרת, ואני מסכם אתכם, בלמעלה תראו את הכותרת. כתבתי את זה בצורה הבאה. הדיגיטל הוא גם הסיבה לשינוי, כי הלקוחות שלכם והספקים שלכם והלקוחות העתידיים שלכם, הם רוצים יותר דיגיטל, מצפים לדיגיטל וכולי. המתחרים שלכם עושים דיגיטל, זה גם הסיבה לשינוי וגם הדרך לשינוי. אנחנו קוראים לזה באנגלית sword and shield. גם מתקיפים אותך וגם אתה מגן. וכאן אני רוצה ברשותכם לגעת בקושי הגדול, העצום, הענק, בלהבין את מה שעכשיו אמרנו. כמובן לא אצלכם, כי אתם כולם יודעים, עובדה שבאתם לקורס. והקושי הזה אני מתאר אותו על ידי העבודה של אנדי גרוב, המייסד, בין ארבעת המייסדים או חמשת המייסדים של חברת אינטל, שכתב את זה בספר שלו, Only the Paranoid Survive. והוא תיאר את מה שהוא קורא The Strategic Inflection Point. ומה הוא אומר? אגב, הוא אמר את זה ב-1999 כמבט רפלקטיבי על עשרות שנים בתוך אינטל. הוא אומר את הדבר הבא. חברה יכולה להיות באחד מארבעה מצבים. מצב הראשון, היא מתפתחת. חברה מתפתחת. המצב השני, היא נמצאת בנקודת ה-inflection point, בנקודת ההחלטה. מה זה ה-inflection point? אוסף הלחצים החיצוניים אצל הלקוחות, אצל בעלי המניות, אצל הספקים, אצל המתחרים וכו' וכו' וכו', גורם לחברה להיות בנקודה שהיא צריכה לקבוע את העתיד שלה. אגב, לכולנו כאן, ולצוות ולמנטורים שהם מכירים את השקף הזה, בדיוק אינטל נמצאת היום בנקודה הירוקה. בדיוק. בגלל זה החליפו את המנכ״ל. מכיוון שהמנכ״ל הקודם לא השכיל להוציא את הנקודה הזאת מהחברה, והחברה הזאת הלכה והידרדרה לשלוש. גרף ההתרדרות. נהגתם נכון באינפלקשן פוינט, אתם מתקדמים קדימה עד הנקודה הבאה. רבותיי, כל ארגון נמצא באיזושהי נקודה על הגרף הזה. חייב. זה מתמטית. עכשיו אני שואל אתכם שאלה בצ'אט, בבקשה. בלי שאנשים רואים ובשקט, הארגון שלכם באיזה נקודה הוא נמצא? תכתבו. באיזה נקודה הארגון שלכם נמצא? 1, 2, 3 או 4. בבקשה. תומר רז, יפה, מקווה. מצוין, מצוין, בין 2 ל-3, יפה, יפה, יפה. מעולה, 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 מעולה. כאן קיבלתם כלי פשוט וחזק שאתם יכולים עם חברי ההנהלה שלכם, עם העמיתים שלכם, עם חברי המחלקה שלכם, למדוד את תפיסת העתיד של החברים שלכם בארגון. אגב, זו נקודה מאוד מאוד חשובה, מכיוון שקודם כל צריך להבין איפה אנחנו נמצאים, ושתהיה לנו איזושהי שפה משותפת. אני רוצה אבל להוסיף עוד נקודה מאוד 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 חשובה בשקף הזה, והיא מופיעה פה בצד השני. תסתכלו על הנקודה השנייה. מה אומר אנדי גרוב? הוא אומר את הדבר הבא. Top management somehow is often the last to understand the change. כלומר, המנהלים הקיימים של הארגון מתקשים לעכל את השינוי. הם לא רואים את הנתונים מול העיניים. הם לא רואים את זה. ולמה הם לא רואים את זה, אני שואל? מדוע זה כל כך קשה? ובכן, התשובה לכך היא מאוד פשוטה ומאוד טבעית. המנהלים הבכירים בתוך הארגון מתקשים לראות את התמונה, מכיוון שהם הפכו להיות מנהלים בגלל מה? בגלל שהם היו מוצלחים בעולם הישן. הוא היה טוב בשיווק, אז הוא גדל. הוא היה טוב בטיפול, הוא גדל. אבל באיזה טיפול הוא היה? באיזה שיווק הוא היה? באיזה כספים הוא היה? הוא היה טוב בעולם הישן. ולכן, מה זאת אומרת היה טוב בעולם הישן? מי החברים שלו? מהעולם הישן. מי הוא חושב המתחרים שלו? מהעולם הישן. מי הספקים המועדפים אליו? מהעולם הישן. מי היועצים שהוא אוהב אותם? מהעולם הישן. ולכן, רבותיי, יש חברות ייעוץ בעולם כמונו, אנחנו מתפרנסים מזה. אנחנו פשוט באים לארגון, אומרים לו את ה-obvious, זה כל פעם מצחיק אותי מחדש, אני אומר לו את הדבר הכי, אני הולך שואל את העובדים שלו ואומר את זה למנהל. זה מה שאני עושה, נשבע לכם. רק אני אומר את זה עם שקפים יפים. זה האמת. זה המצב, רבותיי. מאוד מאוד קשה לארגונים להוביל את השינוי אפילו ברמת ההנהלה. מאוד מאוד קשה, בגלל הבליינדנס של הארגונים. וככל שארגון אגב יותר מסורתי, ככה זה יותר קשה, באופן טבעי, ככל שכמות הזמן שאנשים נמצאים בניהול יותר קשה, זה פשוט קשה, זה מאוד מאוד קשה לעשות את המהפכה. אגב, לא בלתי אפשרי, בהחלט אפשרי, ואני גם אספר לכם על חברות שעשו את הדבר הזה בצורה טובה. עכשיו, אני צריך מתנדב. מי מתנדב? בתכן, את רוצה להתנדב?
יאללה.
את רואה פה שכתבתי בת, נכון? כתבתי פה בת. אז התפקיד שלך זה בסוף להזכיר לי להסביר את הבת הזה. זהו, זה התפקיד שלך.
מעולה.
מה אני רוצה להגיד לכם, חבר'ה? נכון שנתתי לכם פה תיאוריה, אבל אני הולך לסתור את עצמי לסוף. בסדר? תזכרו. Having said that, כמו שאומרים, מתחילה הארגון, הביא את עצמו, הביא את היועץ הזה, הביא את הטטטה, רוצה להשתנות. מה קורה? מה הבעיה? הבעיה היא כזאת. הארגון עכשיו החליט שהוא רוצה להשתנות, אבל זה הגרף התחתון פה. הוא באמת רוצה להשתנות, רוצה לזוז קדימה, מעולה. מה קורה? הטכנולוגיה כל הזמן משתנה. עוד ועוד 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 ועוד. וכאן נוצר פער גדל והולך בין הקפסיטי של הארגון להשתנות לבין השינויים שמתרחשים בעולם. וכאן נכנס הגורם האנושי. ובגלל זה הקורס הזה נקרא מנהיגות דיגיטלית. מי שיכול, היחיד או היחידה שיכולים לפתור את הדבר הזה הם המנהלים שנמצאים בתוך הארגון. היחידים. זה לא אם אתם תקנו או טכנולוגיה, כי זה ongoing. מה זה אומר? וכאן זווית הראייה המלאה של הקורס. אני מדבר על הארגון באופן כללי, כיחידת הניתוח שלנו. אגב, יכול להיות ארגון קטן, one man show, one woman show, ארגון ענק. אינטל, צבא הגנה לישראל. בסופו של דבר, כל הארגונים האלה מכילים בתוכם מובילים. אני מדבר בקורס הזה על המובילים. אני מדבר על המוח שלהם, על הצורה שבה הם מתנהלים, על היכולת שלהם לעשות תוכניות עבודה, על היכולת שלהם להשפיע בתוך הארגון. זה המוקד שלנו בארגון, בקורס הזה. והחברים האלה, המנהלים והמנהלות בתוך הארגון, נמצאים בעצם במתקפה אינסופית של טכנולוגיות. אינסופית. IoT וקלאוד קומפיוטינג ושארינג אקונומי ומובייל וביג דאטה וביטקוין וסייבר ופורס ג'נריישן ועוד 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 ועוד. כל רבעון אנחנו ממציאים דבר חדש. ואם אני הייתי עושה הצבעה פה בין האנשים, אני חושב ש 50% מהאנשים היו מכירים פה אולי 50% מהמושגים, או לא מבינים אותם עד הסוף. וזה רק הבייסיקס, מה שנקרא. אבל אני רוצה להגיד לכם שזה פחות חשוב. זה לא שזה לא חשוב, זה חשוב להבין. זה חשוב להבין מה זה אומר, כן? להבין את המושגים הבסיסיים. אבל בסופו של דבר, בתור מנהיגים בארגונים המודרניים, אתם צריכים לזכור דבר אחד ויחיד. יש דבר שנקרא הכוח הדיגיטלי. והכוח הדיגיטלי הזה הוא המהות של המנהיגות המודרנית בארגונים. הוא המהות, רבותיי. הטענה שלי באופן כללי זה שהיום מנהיגות היא שליטה ורתימה של הכוח הדיגיטלי לטובת המטרות של הארגון. בשביל זה באתם לקורס. באתם להבין איך לרתום את הכוח הזה. גם להבין את הטכנולוגיות, גם להבין את האנשים, גם להבין את התהליכים וכו' וכו' וכו'. זה המשמעות של הדבר הזה. והבטחתי לכם להסביר את זה בצורה ברורה. אני רוצה להסביר לכם למה זה כל כך אחרת ממה שהיה פעם, ואני ברשותכם אשתמש בסרט הבא. הסרט הבא לקוח מ-MIT מלפני כמה שנים, הוא מדבר על ה-second half of the chessboard, חלק השני של לוח השח.
On the first square of this chessboard, double that, put two grains of rice on the second square, double that, continue on and on, and when we've got 64 squares full of rice, just give me that quantity of rice. And the emperor says, you really are a humble man, make it so. Now, those of us who have had a little bit of that realize how much trouble the emperor is in, because that constant doubling adds up over time, and it reaches numbers that absolutely stagger the imagination. After 32 squares, there are a few billion grains of rice, which is a lot, but that's about as much as you would get from harvesting one large field. It's only when you get in the second half of the chessboard that things get really, really strange. So by the time they've covered 64 squares of the chessboard, there's a pile of rice bigger than Mount Everest, and it's more rice than has been produced by all of humanity in the entire history of the world. When the emperor realizes how badly he's been tricked by the inventor, he has the guy beheaded. He cuts off his head. So we did some quick calculations. The United States started tracking information technology as a category of corporate investment in about 1958. And if you take the normal doubling period of Moore's Law as 18 months, you take 32 of those doubling periods and you add that to 1958, it turns out that we entered the second half of the chessboard when it comes to digital technology in about 2006. So since 2006, we've seen the explosion of social media. We've seen the arrival of smartphones and tablets. We've seen computers that can now drive cars. We've seen humanoid robots in factories. We have seen a computer be the world champion in the quiz show Jeopardy. All these things have happened since 2006. So to me, that means that we are in some new phase. Maybe we have just started the second half of the chessboard when it comes to the power and the impact of digital technologies. And if what I've just said is true, if there's any truth to it, there's one conclusion. And that conclusion is, we haven't seen anything yet. And I firmly...
רבותיי, המשפט האחרון שלו, משפט מאוד חשוב. We have not seen anything yet. הטענה המרכזית של הרעיון של ה-second half of the chessboard היא טענה מאוד מאוד, מאוד מאוד חשובה, רבותיי. בטענה הזאת אנחנו בעצם נמצאים בנקודה, ואני אסביר את זה בצורה מאוד פשוטה. אוסף הטכנולוגיות שמתרגש עלינו עכשיו, גם TCP/IP, תקשורת, גם 5G, גם artificial intelligence, גם IoT, גם טלפונים ניידים בכל מקום, גם מסכים חדשים, הדברים האלה נראים כהתחלה של שינוי מאוד מאוד גדול. עכשיו תוסיפו לדבר הזה את מה שקרה עכשיו עם ה-COVID, הרי קרה פה דבר אדיר. פתאום כולם מבינים את הדבר הזה ורוצים ללכת על הסיפור הזה.